Agav. בדברי האגב פועל, אז אפתי אחת פשוטה. כן, אגב שקונים מטלטלין, או, דרך כלל מדובר על מטלטלין אגב קרקע, יש קרקע, קרקע אגב קרקע, וזה... אני מתעמק לא כל כך. אז יש שקונים מטלטלין אגב קרקע, כלומר עושים פעולה הרגילה, פעולת קניין תקנית ומקובלת על הקרקע, זכה לה מטלטלין, אז איך? אז אפתי אחת, שבאמת לדבר שהמטלטלין בטלים אגב הקרקע, זה מעשה הקניין מתייחס למכלול. יש לי, שבעצם אני אומר שיש כאן איזשהו חפץ חדשה, שהוא המטלטלין עם הקרקע, אני אומר שפעולת קניין מתייחס לכל הסיפור. אפשר לחשוב על זה על פי דין כאילו נגיד הריהוט שבתוך הבית או משהו כזה שעל פי דין זה מה, אבל על פי דין זה מה שקורה, כמובן זה לא צריך להיות משוייך, זה נראה בהמשך רמת השיוך של המטלטלין לבית. אפתי אחרת להגיד משהו אחר, שמטלטלין בעצם חפץ עצמאי או חפצים עצמאיים מהקרקע, אבל אני מסתכל בעסקה הזאת כעסקה כוללת. כלומר, יש לי עסקה גדולה שבו אני מעביר המון נכסים. רשימה שיש לי נשון נכסים, חלקם קרקעות, חלקם מטלטלין. כאן אני אומר, כשאני עושה פעולה על, פעולת קניין, על החפץ העיקרי, אז זה מסיים, זה אומר שזה סיום העסקה. יש לי עסקה כוללת, כשהחלק הארי, חלק החשוב, הוא עבר, אז זה מקנה את השאר. אולי אני מקנה יהלום ששווה 20 מיליון שקל, אגב, איזושהי דירה הרוסה בנתיבות, או כרוב של, או עלה של כרוב בתוך הגינה שלי. אני אומר לה, אבל הפידין זה יותר חשוב. הוא אומר, נכון. יהלום יכול להיות שווה הרבה יותר מעלה של כרוב, אבל הפידין הוא לא יותר חשוב, והחשיבות על פידין מכרעת יותר מהערך הכלכלי. אז זה שתי אופציות להבין אגב. ואז בעצם מה שאני אומר שמעשה קניין בעצם מתייחס למה? רק לקרקע. אגבה הכל נגרע אחריה, פעולת קניין על הקרקע ובאיזושהי צורה היהלום מועבר. כן, עכשיו הגמרא בקידושין, בבבא שואל מה קורה, סליחה, בקידושין שואל מה הם צריכים צבורים, האם כדי להקנות דברים אגב קרקע המטלטלין חייבים להיות על הקרקע, או אפילו במקום אחר. אוקיי, אז כאן בואו ננתח כל האופציה. אם אני אומר שצריכים צבורים, שהמטלטלין חייבים להיות על הקרקע, אז יותר סביר לדבר על איזושהי רמה של ביטול. שהמטלטלין בטלים אגב הקרקע. אם אני אומר שאין צורך לצבורים, אז כאן יש, לדעתי, יש שתי אופציות. אופציה אחת, להגיד שבעצם האגב, כלומר שיש שני מסלולים ליצור ביטול. יש מסלול אחד של ביטול פיזי, וזה עם המטלטלין הם מונחים על הקרקע. יש אופציה אחרת של ביטול ברסקאי. של ביטול הלכתי, נכון, אין שום קשר, מטלת באיזשהו מקום אחר, מטלת נמצאים בכספת בבנק, הילמים מונחים בכספת בבנק, אבל על פי דין אני רואה אותם כבטלים בגלל שהוא אמר אגוב כאן. אופציה אחרת להגיד ההפך, שבאמת יש שני מסלולים, שיש שאם אני לא, שאגב וקני יוצר העסקה מושלמת. אומר שהקנאת, אני לא רואה בזה כהקנאת הדירה, או העלה של קריב בגינה שלי, והיהלום כשני עסקאות שונות, אני מאחד אותם בתוך עסקה אחת, ואגב כאן אני דורש אותו כדי ליצור את הזיקה הזאת. כלומר, אופציה אחת, אם אני ממש מתעקש על צבורים, הכי סביר לדבר במונחים של מה? של ביטול והפיכת המטח לאגב הקרקע. אם אני אומר, אני לא צריך צבורים, אבל כשאני לא צריך צבורים, אני צריך אגב וקני, לדעתי שתי האופציות עדיין קיימות. כמובן, כאן אני יכול להגיד זה בשני כיוונים. אני יכול להגיד שבעצם זה משליך על כל דיני, כלומר, בוא נגיד לפי האופציה השנייה. כן, בואו נגיד לפי האופציה הזאת.
פשוט
יעשה מסך מלא. אה, זה בגלל שזה לא מסך מלא? אוקיי. בואו נגיד לפי האופציה הזאת. שאם אני אומר אגב וולקני, שזה מעשה קניין על קרקע וחלוט קניין על השער. כאן אני יכול להגיד אחד משניים. אני יכול להגיד שזה נותן לנו לתובנה חדשה באגב, בכל אגב היא כך. ויש לי שני מסלולים להגיע לאותו מצב של ביטול. סליחה, כיוון שאני לא זוקק לצבורים, זאת אומרת שכל קניין אגב הוא מה? כל קניין אגב מדובר על הרעיון של עסקה. פעולת קניין על הקרקע וחלוט קניין על השער. או אני יכול להגיד משהו אחר, שבעצם יש שני מסלולים של אגב. יש מסלול אחד של אגב שהוא צבורין, מסלול אחר של אגב שהוא לא צבורין, שהוא אגב וקני. כלומר, כשאני מאפשר לא צבורין, נפתח בפני שתי אופציות. האם אני אומר, הדין של צבורים במקומו עומד, וכאן נפתח לנו כיתה חדשה, מסלול חדש לגמור את הקניין, שהיא פעולת קניין על חפץ הקרקע וחלוט קניין על השער, או אני יכול להגיד, מהעובדה שאני מכיר בקניין אגב, בדבר שאני לא צבור, כנראה אני רואה כל אגב כמשהו אחר. בואו נראה בפנים מה באמת הדעות השונות. במה דברים אמורים כשהיו אותן המטלטלין צבורים באותו קרקע? אבל אם היו במקום אחר, צריך שיאמר לו קנה מטלטלין אגב הקרקע. ואפילו היו המטלטלין במדינה אחרת, ואמר לו קנה אותם אגב הקרקע, פלונית, כיוון שקנה הקרקע נקנו המטלטלין, אף על פי שאינם צבורים בתוכה. ואם לא אומר קנה אגב הקרקע, לא קנה. אז כאן הרמב"ם אומר שזה או-או. אם זה צבורים, לא צריכים להגיד כלום. אם זה לא צבורים, זה במקום אחר, אז צריכים להגיד אגב וקנה. אז הרמב"ם אומר, בלי צבורים צריכים אגב וקנה. אם צבורים, אין צורך אגב וקנה. לפי הרמב"ם, תמיד צריכים אגב וקנה. ברמב"ם זה פחות או יותר ניתוח שאנחנו אמרנו, אופציה אחת להגיד שצבורים ולא צבורים יש שני מסלולים, או כיוון שאני מקבל אגב וקני ולא צבורים, זאת אומרת שכל אגב הוא מעשה קניין על הקרקע וחלוט קניינים על השאר. אוקיי. זה פחות או יותר מה שסיפרתי לכם. אם זה, לפי הרמב"ם זה צבורים, שזה ביטול אגב הקרקע ומס הקניין על המכלול. אגב, הוא כאן, אם זה מסלול אחר, או אולי הכל זה דין בביטול, ויש לי שני מסלולים. לפי הרייבד, אני יותר נוטה לחשוב שיש, בגלל שתמיד צריכים אגב ווקני, שבאמת נגיד שזה מעשה קניין על קרקע וחלות על מכלול. Okay. יש קצת מאוד מעניין, קצת מעלה אופציה שבצבורים אגב יקנה בהפקר. מה זה אומר לנו? לכאורה, הקצת אומר שבאמת יש שני מסלולים. יש מסלול אחד של צבוע ומסלול אחד של לא צבוע. וכשהוא צבוע, כאן אני מדבר על ממש ביטור. כשהוא לא צבוע, יש פה אלמנט אחר. ניתן לחלוק על הקצת מבחינה צדדית. כלומר, יכול להיות, כלומר, הקצת מבין שצבורים זה ממש ביטור. היה מקום לדבר על ביטול שצריך איזשהו רמה של דעת מקנה. שנגיד שמבחינה טבעית זה לא כך, צריכים איזשהו שני הצדדים להסכים או לראות או להכיר בצבורים כבטלים לקרקע. זה בוודאי נכון, נגיד לפי הרייבד, שצריכים אגו ווקני. לפי הרמב"ם שלא צריכים אגו ווקני וצבורים עצמם מספיקים, אני חושב שיש יותר מקום לקבל את הקצת. התלבטתי גם כן אם יש מקום לקבל את הקצת בצורה קצת יותר מתונה. מה קורה אם באמת החפצים הם משרתים את הקרקע? נגיד שיש, אני יודע, כלים חקלאים על הקרקע. או שיש ריהוט בתוך הדירה. המצבים שבאמת יש פה איזושהי זיקה אמיתית בין המטלטל לקרקע. לא מצאתי דעה כזאת באחרונים, אבל זה דעה מעניינת, איזשהו דרך למתן את הקצת, את הקצת קצת. אני חושב שהעמדה כזאת היה יכול להיות, אני לא מצאתי אותה, אבל זה נותן את המודל שקיים בקצת שיש כאן ביטול. אבל אולי הקצת מאוד מאוד יחקלחת שהדין של ביטול הוא מאוד מאוד חזק ונוצר בצורה טבעית בלי התערבות של הקונים. אוקיי, זה מה שדיברנו, שבאמת אולי יש מצבים שבאמת מרטלטל ממש בטלים, ריהוט וארונות. אולי זה גם כן תלוי בדרך של המחר. לפעמים נגיד מוכרים חנות עם המלאי שלו, לפעמים בארצות הברית זה יותר שכיח שמוכרים דירה לפעמים עם מקרר ותנור. האם יכול להיות שדרך ההקנאה או דרך רגילה של המסחר גם כן יכול להשפיע על אגב? אני לא פוסל את זה, אני חושב שהוא בהחלט אפשרי. דוגמה אחת שיש לנו בגמרא, שבאמת שטר הוא בוודאי נקנה אגב הקרקע. כלומר, שטר עצמו שנכתב על הקרקע, שטר ראייה על הקרקע, כאן אני רואה פה איזשהו ביטול טבעי, שזה אף שרד הערהו ולא צריכים אגב הוא קני. אז זו דוגמה אחת, כמובן, ניתן לחלוק טכנית על רמת הביטול ורמת היחס בין השטר הראייה לקרקע. אני מקבל את זה, אבל הרעיון הזה שייתכן ביטול טבעי שנוצר בלי אגב הוא כאן יהיו מעניין. הדרישה יהיה מעלה...
השטר שהרמב"ם מדבר עליו זה אותו שטר או זה שטר אחר?
לא, זה שטר ראייה. כמובן, שטר קניין אתה בוודאי צריך לקנות.
הרמב"ם מדבר על, נראה לי שאפשר לוותר, שהוא יכול למחול על החוב עדיין.
אוקיי, לא.
זה שטר אחר.
זה מדובר, השטר הזה זה שטר חוב, שטר חוב מנתק. כאן כשגמר אומרת אף שרד הערה, זה השטר ראייה על הקנת השדה. כשאני קונה את השדה בכסף או חזקה. כן, הדרישה אומר שצריכים, הכל צריך להיות משולם. דעה מאוד מעניינת, אני לא, זה ממש קידוש ובאמת לא מתרשמים כך, אבל אני חושב שהתפיסה של הדרישה באמת מאוד קשור ממה שדיברנו, שהוא חושב שהעסקה צריכה להיות גמורה ושלמה. אם שילמתי רק בשביל הקרקע ולא בשביל המטלטלין, זה יותר איזשהו נתק, ואומר שזה לא עסקה אחת. וממילא אני חושב שהתנאי הזה של הדרישה, באמת זה מה שדיברנו על מעשה קניין על הקרקע, ואז חלות קניין על המכלול. יש עוד שאלה מאוד מעניינת, יש לפעמים בתורה, ועוד מעט ניגע בפרטים, שהתורה דורשת גם כן מעשה נתינה. לא רק העברת בעלות, אבל גם כן הנקה לצד הנגד. דוגמה אחת, זה באמת נתינת מעשר. וזה באמת הסוגיה לגבי התנאים שבאים בספינה, והיא רוצה להקנות למעשר אני מעשר שני, וזה הסיפור שם. מה שלא לגבי בור שם, למה היו כל כך לחוצים? למה היו צריכים להקנות את המעשר? האם לפי תוספות זה היה לגבי ביור מעשר? יש חובה כל פעם בשלוש שנים לבאר את כל כלומר. ביור לא כמו שריפה, אבל ביור מצד הוצאה ופינוי. צריכים לפנות את כל המעשרות וטרות, ולתת אתם לכהן לוי ואני, ליד המבוקש. בעצם בנוסף על דיני, על הקנעת המעשר והתשומות ומעשרות, יש חובה לתת אותם, לדאוג שיגיעו לידיים הנכונות. תוספות חושב שזאת הייתה המטרה בספינה, שמדובר בערב פסח, בשנה שלישית, והיו צריכים לקיים מצוות נתינה. אם כך, יוצא דבר מעניין, שלפי תוספות בעצם, אגב, הוא פעולה ראויה למעשה נתינה. החובה של נתינת תרומות ומעשרות, אני יכול לקיים אותו, או לתת אותם פיזית, או מה? להקנות אותם אגב קרקע. אוקיי. כאן כמובן יש מקום קצת לדון על אופי מצוות הנתינה, אבל הפשטות של מצוות הנתינה לכאורה לא מספיק מעשה הקנאה, אבל צריכים נתינה בידיו. זה לא לגמרי פשוט, אבל זה סביר. אם נניח את זה ונניח את זה, יוצא שאני יכול לספק אותו מעשה נתינה על ידי אגב. רש"י אומר גם כן שאגב, דבר מאוד מעניין, מועיל בגט. למרות שבגיטין יש דין של נתן בידה, ותלי גיטך על גבי קרק, מעל גבי קרק לא אינו מועיל, אגב כן מועיל. הרמב"ן חולק על רש"י בזה בגט, ואין ספק שזה הפשטות. לפי הדעה הזאת ברור שצריכים לדבר על המטלטלין כחלק מהקרק. שיש כאן הברה ממש לרשותו של הלוקח. אין פה איזשהו הברה קניינית גרידא, אבל יש כאן הברת רשות. שזה מאוד מעניין.
רש"י אומר את זה גם בפריצבורי?
אני חושב שזה כוונת רש"י. זו שאלה טובה, נכון. צריכים לבדוק שם, אני חושב שזה בלי צבורים.
אם צבורים
זה... זה משהו אחר, כן, אם זה צבורים זה יותר פשוט. יש לנו עוד מקרה שאולי יכול לגלות, וכאן צריכים קצת להיכנס לתוך השאלה המקומית כדי ללבן את הדברים, גם באגב של השתבדות. ובדרך כלל אני אומר, מטלטלין לא משובדים לחוב. שעושה בקידושן, אמנם זה מדלגים על זה בגלל שבקידושן זה לא כל כך חשוב, אבל שיבוד הדרייתא זה סוגיה מאוד מאוד חשובה בש"ס. וכאן קרקע משתבד לחוף ולא מטלטלין. אז כאן למה? מה באמת השוני הזה במטלטלין לקרקע? הרמב"ם סבור שהשוני זה מן התורה. שאנחנו באמת פוסקים כעיקרון שיבוד דאורייתא, אבל על מטלטלין השיבוד לא חל. למה יש שוני מדאורייתא? אז התפיסה המקובלת שזה דבר שזה באמת מופקע. בגלל שניתן להבריח אותו, זה לא דבר שאנשים יכולים לסמוך את דעתם עליה. אפשר להסביר את זה בצורה הרבה יותר מוגבלת, כאיזשהו מגבלה. במיוחד אם נגיד שההבדל בין מטלטלין קרקע הוא רק מדרבנן, אז זה לא חפץ אחר, חפץ שונה. יש איזושהי סיבה טכנית שלא תקנו על מטלטלין, אבל זה לא חפץ המופקע מהשתבדות בגלל היכולת להחביא את זה או למלט את זה. זה איזשהו דין צדדי יחסית, אולי דין דרבנן, סביר להניח שזה דין דרבנן. Okay. אז כאן זה מה שאני אומר, האם באמת ניתן לדבר על איזשהו הפקה עקרונית, זה סוג כזה של חפץ שאינו משתבד, או אני אומר שיש פה איזושהי מגבלה מסוימת. יש נפקא מינא שגם כן שנויה במחלוקת ראשונים, שהיא גם כן לא פשוטה, מה קורה בדין קדימה? כלומר, רוב הסוגיות לגבי שריפה מלקוחות, מה המצב הקלאסי? אדם לבא כסף, ואז הוא מכר את החפץ האחרים. אז זה נאמר, אם הוא מכר את הקרקע, אז המלווה יכול לבוא ולגבות מהלקוחות. אם מכר את המחשב, למשל, אז הוא לא יכול לגבות את המחשב. אבל מה קורה כשיש מצב אחר, אדם לא מכר כלום, הוא רק חייב להמון אנשים. הוא חייב ליותר מאדם אחד. אז כאן נאמר, בחוב מוקדם קודם. בגלל שהשיבוד שלו הוא קודם לשיבוד של חברו. מה קורה, אז כאן זה רק לגבי הלווה. אז כאן אין כל כך בעיה של קל. והמטלטלין נגבים אפילו מגלים את זה על כתפי. השאלה אם לתת את זה לבעל חוב המוקדם או לבעל חוב המאוחר. כאן לכאורה אין כאן בעיה של מה? של שיקולים של תקנת השוק או כל הדברים האלו. זה היה המחשב אצל הלווה. אז כאן סביר להניח שזה תהיה נפקא מינא. אם אני אגיד לפי הרמב"ם שמטלטלין מופקעים מדיני שיבוד, אז אין סיבה להעדיף על בעל חוב המוקדם על המאוחר. אם אני אומר שלא, שבאמת הם לא מופקעים, מבחינה טכנית, מתקנת השוק, אנחנו רוצים להיות בקרקע, אדם יכול ללכת ולבדוק אם יש לאדם מחויבויות וכאלו. אבל ממטלטלין, כל פעם שאדם מוכר תפוח, או כל פעם שמוכר ספר, אתה לא מצפה ממנו לבדוק אם יש למוכר שיבודים, ולא תקני שיבוד על זה. אז אם זה משיקולי תקנת השוק או חיסרון קל, אז כאן יכול להיות שבמצב שהכל הייתה ללווה, והשאלה אם זה יגיע לבעל חוב המוקדם או מאוחר, כאן נעדיף את הבעל חוב המוקדם. אוקיי. עוד השאלה, איך באמת יש תקנת גאונים, היה איזשהו שלב מסוים אצל הגאונים היהודים, בזמן הגמרא היו ליהודים קרקע, בשלבים מסוימים, ברצון מסוימות, וזה באמת מאוד מאוד התפתח, עוד נראה שבאמת ליהודים היו סוחרים יותר, או גם כן הרבה מלווה בריבית, ולא היה להם קרקעות. אז ברגע שהנכסים הם מטלטלין, ועיקר נכסיו של אדם הם מטלטלין, אז הייתה דרישה להתנהג לאותן נכסים כאילו על קרקעות. אז היא התקנה מאוחרת של הגאונים שמטלטלים גם כן משתבטים. אז כאן יש ויכוח בין הראשונים איך באמת לתפוס את התקנה הזאת. האם באמת לראות את זה כאיזשהו דבר חריג, או כחייב באמת להתייחס למטלטלים כאילו קרקע ממש. אז אם אני סבור שיש כאן איזושהי הפקעה, זה מקשה קצת להתנהג למטלטלים כקרקע ממש. ואז יש, אז ניתן ללכת לכיוון של איזושהי תקנת השוק. אם אני אומר שבעצם מלכתחילה זה לא מטלטלים מופקעים מהשתבדות. החז"ל לא תקנו בתקנת השוק, אז בשינוי התנאים הכלכליים והחברתיים, אז החזירו את השיבוד עליהם. אז זה באמת הרבה יותר טבעי, זה לא מוכרח, אבל זה בהחלט חלק מהדיון שם, לדעתי. אוקיי, אז כאן, אם אני אומר שניתן, כלומר, בלי התקנת קודם, זה הגמרא, בעיקר זה. הגמרא אומרת שניתן לשבד מטלטלין אגב הקרקע. וכאן משתמע שזה דווקא אם זה צבורים, וגם כן דווקא אם הוא אומר משהו. כאן באמת, אם אני אומר, אם אני אומר שמטלטלין מופקעים משיבור, ועל ידי אגב, אני מתגבר על הבעיה הזאת, אז לכן אני צריך לדבר על ביטול. אם אני אומר לא, בעצם יש איזשהו תנאי צדדי שהשיבוד, לא תקנו שיבוד מן הסתם המטלטלין. אבל לא שהאופי המטלטלין מופקע משיבוד, יש איזשהו תקנה צדדית, אז אפשר להתנות בצורה חריגה, לעקוף את הברירת מחדל הזאת. אם אני אומר את זה, אז כאן האגב בצורה יותר קלה יכול לפעול. אז בחזרה זה הקשר. נתון, מה שני הנתונים שאנחנו יודעים? מטלטלין בדרך כלל לא משתבדים. לא נתפסים בשיבוד של בעל רחוב, אם משבדים אותו, אגב הקרקע, אם כן משבדים. יש שתי עובדות הקיימות. עכשיו אני אומר, אם אני אומר שמטלטלין מופקעים, אז כאן יש לי מחסום הרבה יותר גדול. ואז כדי להתגבר על המחסום הזה, אני צריך מה? סולם יותר, אני צריך דחפור יותר חזק, כדי לסלק את המחסום, וזה באמת ביטול והפיכת המטלטלין ליחידה אחת עם הקרקע. אם אני אומר מאידך גיסא שיש פה איזושהי בעיה טכנית, לא מטלטלין מופקעים, לא תקנו להם שיבוד מסיבה טכנית, מסיבה דרבנן זה או אחר, אז כאן יש לי איזשהו, אין לי מחסום גדול, יכול להיות שאגב אפילו במינון יותר נמוך יכול להכיל שיבודים. אוקיי, okay. עכשיו אני רוצה לדבר, אז בעצם הצענו שתי אופציות, או לדבר על ביטול, שמטלטלין הופכים להיות חפץ אחד עם הקרקע, אופציה אחרת, שהם לא חפץ אחד, אבל זה הסכם אחד, ובהקניית הקטר, החלק הארי, החלק החשוב של הקניין, בזה נגמר כל הקניין, ויש, אין מעשה קניין על המטלטלין, אבל יש חלות קניין על המטלטלין. וכאן אז ציינו האם זה טוב לנתינה, למעשר, ציינו מה התנאים לכתחילה של האגב, צריכים צבורים, צריכים אגב וולקני, צריכים זה או זה לפי הרמב״ם, זו אופציה אחת, זה סוג אחד של נפקא מינה. נפקא מינה אחרת לגבי נתינה, אם זה מועיל, מה אגב מועיל לנתינה, לגבי מה? לגבי תשומות ומעשרות, לגבי גט, ובסוף דיברנו גם כן על השתבדות, וזה תלוי כמובן בהצלבה של הסוגיה אחרת, למה מטלטלין משתבדים. יש עוד סוגיות, יש עוד דבר, מה איכות הקניין על הקרקע שמספיק. אז כשיש דירה, יש שדה שיש לי בעלות שלמה, זה יותר פשוט. מה קורה אם הקניין שלי מאוד מוגבל? ויותר מה שאני גם כמגבלל, בעצם מה שאני מעביר. אז יש מקרים, באמת בהרבה מאוד מקרים, שהגמרא בעצם אסור אגב, שהוא אגב טכני ביסודו. שהוא יקנה אותם אגב אסיף את דבטי, על המפתן הדלה. עכשיו, אני לא חושב שאף אחד באמת צופה שהקונה ילך ואז יתיישב על מפתן ביתו ויתחיל להשתמש בוויירלס של הבית והוא יגלוש שם על הבית וכשכולם ילכו לעבודה הם יצטרכו לקפוץ מעליו. אני לא חושב שזה... מה זה אומר שאתה מקנה אגב אסיפי דבית? זה היה קניין פיקטיבי, קניין הלכתי. עכשיו, מישהו יכול לטעון, מה שראינו גם כן בחליפין, שהיה איזשהו משהו דומה שם, שהיה אגב וולקני, שגם כן, כשהרב עושה לך קניין חליפין במחירת חמץ, הוא לא צופה שתיקח את העת הביתה. אבל כמו אומרת, מבחינה טכנית, זה רק בגלל שאתה צד. על פי דין הייתי יכול לקחת את הביתה. היא באה איתה אפס מנתפס. האם זה גם כן מה שקורה באגב וסיפי דביתה? שיש הבנה שבשתיקה שלא יעשה את זה. אבל מבחינה משפטית, בעצם, אם היה מתנחל על הסף של הבית, לא היה בכוחו להוציא או לא. וזו נקודה, אני לא מכיר מישהו שאלה את זה. חושב שיש מקום לדון בזה. יש גם כן שאלה מה קורה בקרקע שאול לקרקע שאול.
זה בדיוק אותו שאלה כמו מתנה מנת להזיר? קצת קרקע במתנה מנת להזיר ו...
היה מקום...
זה אותו דבר או שיש הבדל בין... או שזה יהיה עוד שאלה במתנה מנת להזיר?
יכול להיות שהוא קצת שונה. אני חושב שזה מתנה... באחד מהראשונים, גם בסגר במתנת ביתכונות, מתנה מנת להחזיר זה רק תנאי חיצוני. זאת אומרת, זה תנאי חיצוני מאוד כולל, אבל בעצם זה רק תנאי. כלומר, אני מקנה את זה לגמרי. כמו שהייתי יכול להתנא אותי אם יהיו גשמים, או אם תקלה סל מהחצי, אז אני יכול להתנא אותי שאתה חייב להחזיר לי. אבל בעצם זה הקנה מלאה עם תנאי, כמובן, קיום התנאי היא חייב מגבלה גדולה. יש תנאי אחר שהוא תנאי של חוץ. שהוא מגבילה מלכתחילה את אופי הקניין. כאן אני חושב שזה תנאי יותר של חוץ, גם כן בקנייה מנת להקנות, לכאורה זה תנאי של חוץ, מה שאומר דנה בנדרים, אבל זה לא לגמרי פשוט, או כך זה נראה. הריטב"א, וזה דבר מאוד מעניין, בקרקע שאול שולח אותנו לחליפין ואגב וקני, לגבי איבאי מצווס. והוא אומר, כיוון שזה על מנת להקנות, כמו שזה קונה בחליפין, זה קונה באגב. מה שמתעניין, מעניין, הוא מתעלם מהסיומת של הגמרא שהיא באה איתה אפס מנתפס. לא כל כך ברור למה, אם הוא חושב שזה דחייה או בגלל שזה דחייה חלקית, זה דבר מעניין. גם כן מעניין את ההשוואה בין האגב לחליפין. כל זה מאוד כאילו פאזל כזה שאתה חייב להחליט את החליפין וזה מכריע האגב. שלומדים ביהיו הנסיכים, אני רק מצביע על זה, זה... קצת מורכב שלנו עלה, אבל זה בעצם הסקיצה. גם כן, הגמרא מציינת בהרבה מקומות מה שמדובר על שכירות מקום. אז גם כן, גם כאן, השכירות מקום, אני חושב שגם כן, לא, אנשים גם כן לא ממש מתכוונים, גם כן עושים, גם כן במחירת חמד, עושים סחירת מקום. גם כן, לא באמת חושבים שהוא מישהו אי פעם משתמש באותו מקום. יש גם כן, אחד מהתופעות של אגב, שזה באמת קרה, בימי הביניים, באמת זה התחיל בגאונים, אבל גם כן נמשך, שאנשים באמת היו, לא, יהודים לא היו מקרקעות, ועסקו בהרבה במסחר, וזה גורם לשני דברים כשעוסקים במסחר. אחד, יש צורך לקניינים משפטיים שלא תופסים ממש בחפץ. אתה סוחר גדול, אתה לא רוצה, זה קנית איזשהו גדיש של חיטה, ואתה רוצה להעביר את זה, אתה לא רוצה להמיס את זה על חמור, לקח את זה לשוק. אתה רוצה לגמור עסקה, ואחר כך כשהוא יעביר את זה בזמן הפנוי שלו. מצד אחד זה דורש קניינים על קניינים משפטיים שאין זיקה פיזית לחפץ. שני, אין לך קרקע כדי לבצע אותו אגב. אז הומצא הפטנט הזה של אגב 400 של ישראל ו-400 של תבורה. כאן גם כן. כל הקניינים האלו בעצם לא היה להם, היה להם תוקף רק משפטי. מי שקנה מחברו דל דמו של ארץ ישראל, כאילו... נכון, זה מה שאני אומר, זה רק רעיוני. מה זה נותן לו למעשה? כלום. אז בעצם זה יוצר איזשהו אגב תיאורטי. כשאני מדבר על אגב תיאורטי, יותר קשה לדבר על ביטול ממש, על הפיכת המטלטון חצי של קרקע. כמובן, אפילו אם היינו אומרים שזה עסקה שלמה, מישהו יכול להגיד שזה צריך להיות עסקה מאיזשהו מסע. כלומר, בכל מקרה ניתן לשלול את זה. כלומר, מי ששולל ל-400 של תבורה ו-400 של ארץ ישראל, הכל פתוח. אם אתה מקבל את זה, יותר קשה לקבל את הגישה שלנו של צבורים, של ביטול ממש. יש, רק תתייחס לשאלות שנשאלו, באמת החלק מראשונים שאלו את השאלות הבאות. אחד, הקרקע הזה זה אינו ברשותו. מישהו חי בצרפת, בפרובנס, ומקנה אגב, 400 בארץ ישראל, מה, אין לו זיקה, איך הוא עושה את הקניין הזה, הקניין על הקרקע. כשאני דנו גם כן מצד ייאוש, זה גם כן שאלה מאוד מעניינת, האם יש, מה הדין של אין ייאוש בקרקע? האם זה באמת הפקה על פי דין, שיש בכלל אוכל, או שזה ייאוש לא אוכל, בגלל שאני תמיד יכול לזכות בדין. זה רק... על קרקע שאיזשהו בריון דחף אותי החוצה לחמשו שבת. אבל אם זה מישהו חי במאה ה-13 בצרפת להקנות לו את החלקה שלו בארץ ישראל, כמובן הייאוש הוא יותר משכנע. אז גם כן שאלו את זה. זה גם כן שאלה מאוד מעניינת, הם כנראה הבינו את דין של יש בו, אין יש בו קרקע, כי דין יותר טכני ולא הפקה על פי דין. מי שקבל את זה, דחת זה, אולי באמת סבא יש בו הפקה על פי דין. גם כן שאלה שני, שואל באמת איזה זכויות מובהרות, כנראה מי שקבל את זה סבא שזכויות ארטיליות, זכויות משפטיות, הלכתיות, הן מספיקות. הם גם כן שאלו מה קורה הפעם השני.
הזכרתי לו את המקום.
וגם כן שאלו לגבי גרים ובני גרים.
יש, ארץ ישראל לא מספיק גדולה כדי שיהיה 400 לכל
לא צריכים ארבע, האמת היא שלא צריכים ארבע, רק צריכים... הרב אמר משהו מאוד מעניין, הוא אמר את זה גם כן על כפורה וגם כן בארץ ישראל. הוא אמר, בכפורה למה יש לידי? מי יקנה לו קרקע של כפורה? בגלל שכשאתה מת יש חובה של כלל ישראל לקבור אותך. אז הוא אומר שהם מקבלים בחזרה. הוא אומר, יש לי זכות כזאת, זה גם כן מעניין שהם מגירים את זה כזכות מחיים, אבל היה מקום להגיד שזה לא הבעלות ממונית, אבל הוא אומר שהבעלות הממונית היא חוזרת, אני מוכר אותו, זה כמו... זה חוזר אליי, היה... כשהיינו בארץ היו הסימונים, מישהו סיפר לך עליהם? היו איזושהי מטעות עם חור. אז היו חכמולוגים שהיו קושים את זה מחוץ והם מושכים. מושכים חזרה אחרי שזה ירד. אבל זה כמו הסימון עם החוט. אני מקדיר את זה ואחר כך מחזיר אליי. שאומרת, גם חיידה למות של כפורה תמיד יש לי. גם אחרי שמחרת תקבל חדש.
כן, אבל...
שאומרת, פתרון...
זה פעמיים, ואז אחרי שאני אמות, אז זה יחזור.
כן.
לא, אבל השאלה אם אפשר לעשות... האם אני יכול למכור גם לך וגם לפובו, או שאני צריך לעשות למכור ואז... למות ואז למכור עוד פעם?
לא, מקבלים מיד. גם, זאת גם, האמת היא שזאת גם... זה בעיה בכל התפיסה, הם לא כל כך שאלו את זה. היה מקום לשאול שאלה קצת יותר מתונה, בסדר, מקבלים את זה, מקבלים. אבל כל יש חייב לקבור אותי. אבל זה לא בעלות ממונית מחייב. כשאני אמות, אז הם... אז כלל ישראל חייב למצוא לי פתרון כדי לקיים מצוות כפורה. אבל מי אמר שזה חובה ממונית? מי אמר שזה נותן לי קניינים היום? אפילו אם זה נותן לי קניינים לאחר זמן, מי אמר שזה נותן לי קניינים מחיים? זה ממש לא פשוט. אז יש בעיות אחרות, אבל זה פתרון. לא כל כך התמקדו בשאלה הזאת. יש אמירה מאוד מעניינת, אחר כך באמת הרעיון הזה נמשך, יש לי גם כן מאמר במתחה וזבח על זה, אבל באמת ממון הציבור. וכאן רבי נחשון גאון באמת, אני חושב שזה ביטוי הראשון, ביטוי מפורש לזה, זה באמת בקידושין, והוא מציע שבאמת היחס לקרקע בארץ ישראל זה יחס של ציבור. הוא אומר, לא אכפת לו על גרים, נכון, גרים לא יקבלו חלק בארץ, אבל עדיין יש להם זיקה בארץ כחלק מהמכלול. כשעושים את החלוקה הם לא חולקים. אבל הבעלות של כלל ישראל על ארץ ישראל, כחבר בכלל ישראל, הם משוייכים לזה. עמדה מאוד מעניינת. הוא אומר, זה גם כן פותר בעיית ייאוש. האמת היא, היה מקום להעלות, העיקרון נכון, היה מקום לחלוק איך העיקרון פותר לנו את הבעיה. כלומר, הבעיות הטכניות, אני מבין איך זה פותר. בעיות של ייאוש, ובעיות של גרים, ובעיות של הקנה פעמיים, וכל דברים האלו, אני חושב שזה פותר. אבל זה מעורר בעיה אחרת. אם אני, כלומר, אם זה בעצם הבעלות שלי, זה דרך כלל ישראל, שאני יש לי, אין לי זיקה עצמאית. לכלל ישראל יש זיקה, ואני, יש לי כרטיס מועדה. מי אמר שאני יכול למכור? למה אני יכול לעשות איזושהי פעולה ביחס לקרקע? היה גם כן, יש תשובה אחת מאוד מעניינת, שאני חושב, גם כן עושה אותו טעות. יש דיון לגבי החמית של החברות. כלומר, מה קורה כשאני משקיע בחברה, אני קונה אוסם, לאוסם יש חמית. אפילו אם אני קונה אחר בחוץ לארץ, ולהם יש חמית. אז האם אני עובר על פסח על זה? אז המשנה הלכה הזה, פוסק חשוב בחוץ לארץ, באמת אומר שכן, והוא אומר שהוא ניסח בתוך היתר מכירת חמץ, גם כן סעיף המוכר את החמץ של החברות שיש לי מניות בהן. כמובן, אני חושב שזה מגוחך.
אסור.
מה?
אסור לי למכור דבר של החברה בלי רשת קולבלה ביניהם.
זה היה אסור אילו זה היה אפקטיבי, אבל זה לא אפקטיבי, נכון? איזה מין דבר זה? אני לא יכול לבוא לתא ותשמע, יש גם מפעלים מאוד טובים, יש מפעל אחד, לא נוח לי, אני רוצה למכור אותו. לא יבין, לא יבין מה אתה רוצה מהם. או אתה יכול למכור את המניה, אבל אתה לא יכול להגיד, אה, זה ו...
אתה יכול למכור את המניות כמו שאתה...
נכון, אפשר למכור את המניה, אם זה... אבל יש מגבלות מסוימות על המניות, כלומר, אתה חיה, אסור, צריכים למכור מניות רק ערך הבורסה, זה נמנע, זה... אז זאת הבעיה, זאת הבעיה. אז זהו, זה מה שאני אומר, בדבר שהוא ממון השבט, אחדים מתוך השבט אין להם יכולת להקנות. אז אני לא כופר בעיקרון של רבי נחשון. זה היה פי, האמת היא שאני לא, לגבי חמץ אין לי כל כך בעיה עם זה, ואני חושב זה, לדעתי זה פשוט, שאני לא עובר, כלומר, זה שזכור לעבור חמץ בפסח, צריכים שזה יהיה ברשותי, שיתיע לי איזשהו גישה לזה. וזה, אני חושב שזה הפתרון היותר מתאים, כלומר, פתרון ש... פתרון גושני שלא מחייב אותי לעשות כלום. אבל הרעיון שאין לי זיקה, כלומר, בוא למשל, אני לא יכול להיכנס, בוא נגיד יש לי, זה מה שאני אומר, ביל גייט שיש לו, לא יודע כמה שווי המניות שלו במייקרוסופט, לא יודע. המון, 30 מיליארד, לא יודע, אם הוא נכנס למשרדי מייקרוסופט ולוקח עיפרון, הוא גזלן. הוא לא יכול להגיד, תשמע, יש לי 30 מיליארד, מה אכפת לך, אני לוקח עיפרון אחד, יש לך המון אחרים. לא, זה גזלה, בגלל שזה, אין לך, אז אין לו זיקה, לבעל המניה, אין לו שום זיקה לשום נכסי החברה. אז יכול להיות, זה... יש מקום לשקול בכל ענף כמינו, עוד מה בדיוק קובע, אבל הפשוט של לגבי חמץ, צריכים ברשותו של אדם, צריכים שליטה, גישה וכו'. וזה אני מאוד שלם עם זה, שפשוט, שזה לא בעיירה. לגבי ענף כמינות אחרות, אני חושב שיש המון מקום לדון, כמו לגבי ריבית, לגבי שכר שבת, וזה סיפורים יותר מורכבים. אבל דווקא לגבי חמץ, אני די שלם עם זה. אז אותו שאלה לגבי רבי נחשון, גם אני יכול לשאול, אתה צודק 100% שהזיקה, הקניין שלי בארץ ישראל, חוץ מהבית שלי, אבל הקניין שלי כיהודי על ארץ ישראל זה כפרט, בגלל שזכות לעם ישראל על הארץ, ויש לי כרטיס מועדון, אז אני איך שהם משוייך. בסדר, אבל איך אני יכול... אני יכול למכור את חלקי, אין לי... זה שאלה קשה. אבל זו עמדה מאוד מאוד מעניינת, אני חושב שזו פעם הראשונה שמישהו הציע את זה בצורה כל כך מפורשת ומפורטת, שזה בכל מקרה מעניין. זה פותר הרבה מהבעיות הטכנית שהועלו, אבל זה מעלה בעיה עקרונית אחרת. אוקיי? יש גם כן סיפור בקורבן ציבור, זה אני דנתי בזרש ורמבן בתחילת ויקרא ודפתי כמה מהמקומות שם בזרח מנחה ודנתי בזה. אוקיי. אז זה מה שאמרנו, ממון הציבור פותר בעיית גרים, יאוש, הקנאה חוזרת, אבל אני מאוד מאוד מתלבט איך הוא יכול להקנות. גם כמובן, הקניין, אפילו מקבל שיש לו איזושהי יכולת לקנות, אין ספק שרמת הקניין ורמת הבעלות מאוד מאוד שונה מהבעלות על מטלטלין, שזה ממש שלה. אוקיי. יש גם כן מקום לדון על שוני מסוים בין איכות הקניין של הקרקע ומטלטלין, הבעיות הללו, לכאורה, יכול להיות קיימות לפי שתי הדעות. ואולי אדרבה, ככל שאני רואה את זה, אם אני מדבר על ביטול ואני אומר פעולת הקניין חל על קרקע והמטלטלין, אז אולי לא כל כך משנה אם הקניין על הקרקע קצת שונה מהקניין המטלטלין. אם אני מדבר על עסקה שלמה שהקניית חלק החשוב גורר אחרי החלקים הלא חשובים, אז כאן מי שיכול לפקפק, האם יש עסקה אחת? אם אני אומר, אני מוכר את הקרקע ונותן המטלטלין, נותן הקרקע ומוכר את המטלטלין, אז זה עסקאות שונות. האם ניתן לדבר על מכלול אחד? אז כאן הנפקמינות האלו הולכות לכיוון ההפוך. אם אני אומר שאני צריך הסכם אחד, אז השוני ברמת הבעלות יכול להיות לרועץ. אם אני מדבר על משהו כמו ביטול פיזי, ובעצם המעשה קניין חל על היחידה הזאת, אז כאן יש יותר מקום להגיד מה אכפת לי, הוא עשה מעשה חזקה על מטלטלין. איך חזקה לא מוביל על מטלטלין? לא, מטלטלין שהם מחוברים לקרקע, נקנים בכסף ושתם.
אתה רואה את זה כאילו זה מכלול אחד, אז כשאתה קונה חלק אחד, אתה קונה את השני, אז אתה לא יכול להבדיל בין שני צורי מטר שונים.
אתה חושב?
איך אתה קונה את זה? אתה קונה את זה, אתה קונה את זה ומקבל את זה במתנה.
אני לא שואל על זה, חשבתי על זה המון. יכול להיות שיש טענה כזו. אוקיי, אני משאיר את זה פתוח. אני משאיר את זה פתוח. מה באמת הספקות הללו, ומה כמובן, יש לנו קצת בעיה, כלומר חלק מהמקרים, כשיש פער, איך אני מסביר אגב כשזה חל. כלומר, לשלול את האגב במקרים כאלה זה יותר פשוט. אם אני מקבל את האגב כשיש פער בין הקניינים, אז אני קצת נתקע. אז בין שתי הטענה שאתה מלא הוא, איך אומר? איך קוראים לך?
בנימין.
אז איך ש... אני מסכים שניתן לחלק, כאילו ניתן אפילו לפי הדעה שזה לא תקף, אני חושב שעדיין משאיר את שתי האופציות פתוחות. למי שמקבל אגב כשיש פער, אז כאן יש לי בעיה, ואני חושב שיותר סביר לפי הדעה של ביטול ומעשה קניין על שני החלקים. האופציה אחרת, אולי לפחות במקרים מסוימים, לשלול את ההבדל בין מכר ומתנה. זאת אומרת להגיד, מה השוני בין מכר ומתנה? מה השוני? המעול. לא בחפץ שאני קונה. אז אולי זה תהיה האופציה אחרת. כלומר, אני ובנימין, אנחנו דנים, בואו נצא מתוך ההנחה, מכר ומתנה עם סוגי הקנייה השונים. אולי יש האופציה אחרת? לא. להגיד שהם שונים לגבי התמורה, אבל לגבי העברה לקונה, שמה זה אותו סיפור. זו שאלה מה זה מחייב מצד הנגדי.
זה גם
נצא
של
שיעבוד. מה?
שהוא שונה. נצא של שיעבוד שגובים לי קודם ממתנה ואחר כך ממכר.
אוקיי, אבל בסדר, אוקיי. אני לא אומר שזה בלתי אפשרי להגיד שהם שונים, אבל אני חושב שאולי ניתן להגיד ש... הבדלים מסוימים הם בשולי. מה זה מחייב הלוקח? אבל מה הלוקח עושה, מה הוא רוכש, זה בעצם שווה. מה קורה בין שכירות למתנה, לשכירות למכר, שזה גם כן עולה? איך אני אתמודד עם זה? האם זה בוודאי קניינים שונים, או כאן אני אגיד, תשמע, שכירות זה מחירה ליום. אבל זה לא באמת מעשה קניין שונה. אני חושב, וזה מה שהתווכחתי עם בנימין קצת, ואני מקבל מה שהוא אומר, הרבה מן החלק אני חושב יותר מובן. היה אפשר להתנגד לזה לפי שתי הדעות, אם נקבל את זה, אם נקבל, אגב, כשיש הבדל, לכן אני צריך לדבר על מעשה קניין שחל על שני הדברים, בביטור. אז פחות או יותר, אם למסקנה זה מועיל, אז כאן יש לי שתי אופציות, או שזה מעשה קניין על הכל ומועיל מדין ביטול, או האופציה אחרת, ללחום מלחמת גרילה בכל אחד מהמקומות, להגיד, מחר, מתנה, בלה, זה הכל אותו סיפור. זכירות ומחר, הכל אותו סיפור. אגב, הסיף את הביתה, אז יש קניין אמיתי, אין קניין אמיתי. לא חשוב. כלומר, זה באמת האופציה אחרת. המסקנה שזה, שאגב, קודם בכל המקרה, ההב המין שיש שוני, לכאור דוחף לכיוון שמעשה קניין ועסקה אחת, המסקנה שכל קונה, כאן יש לנו בעיה, או להגיד שזה מעשה קניין על הכל, או אולי להגיד שבעצם ההבדלים הם לא משמעותיים, ויותר בפרטים מהצד, בהתחייבות של הלוקח כלפי הקונה, כלפי המוכר, אבל לא כל כך במהות קניין הלוקח. וגם כן לגבי שכירות ומתנה, וגם לגבי אותם מקרים שציינתי, שאין צפי אמיתי באמת לשימוש אמיתי בחפץ, ששם גם כן נגיד שמבחינה משפטית יש כאן קניין וזה מספיק. אוקיי? Okay? עכשיו לגבי חצר, שהוא הקניין שיכול יותר פשוט, אז כאן הגמרא שואלת בבב מציע, האם חצר משום שליחות או משום יד? יש כמה אחרונים, וזה תמיד מפתיע אותי, ונכנס לוויכוח הזה עשרות פעמים, הרבה אנשים מבינים את הסוגיה כך, זו שאלה איך חצר, מה פעולת הקניין של חצר. ואני תמיד, זה תמיד מדהים אותי, אבל היה לי ויכוח הזה הרבה פעמים, ופשוט לי שזה פשוט לא נכון. איך אני יודע שזה לא נכון? בגלל ששליחות זה לא מעשה קניין. אם יד, נכון, יד הייתי יכול להסביר אותו בחצי מדין יד או לא, הייתי יכול להסביר אותו שאולי זה לגבי מהות מעשה הקניין. אבל אם אני אומר שיד זה, מה החלופה של יד? שליחות. זאת אומרת, אני לא מדבר על מעשה קניין. אני מדבר על הקשר בין האדם לחצר. לכולי עלמא זה קניין חצר. והשאלה, שליח זה לא מעשה קניין. אני יכול לשלוח מישהו למעול, לקדש אישה, לגרש אישה, או לקנות שדה בחזקה.
ויכול להיות שבכולם עושה את זה בתור ישות שלי.
בסדר, זו שאלה איך לייחס הפעולה הקניינית למשלח. אבל זו פעולה קניינית עצמאית. אני יכול לעשות שליח לכסף שער חזקה. השליחות זה לא חלופה לשתף כסף שער חזקה, זה איך אני מייחס את הכסף שער חזקה אליי. אז בוודאי חצר ומדין, חצר. השאלה איך מייחסים את הפעולה של חצר לאדם. אוקיי? וכאן, לכאור, השאלה איך אני רואה את הפעולה של החצר. אם אני אומר שבעצם החצר כאילו פועל בכוחות עצמו, הוא מחזיק בחפץ, ואז זה נזרק אליי, או שאני אומר שהאדם עצמו איך שהיא מעורב בהחזקת החצר. נכון, אפשר לדבר גם בשליחות מה בדיוק המעורבות של המשלח בפעולת של השליח, עד כמה, אבל בוודאי שליח עושה את הפעולה. השאלה עד כמה...
יש צורה של השתור אותו בתור יד הריכטה של המשלח.
אוקיי. גם היד הריכטה צריכים להגיד, נגיד, השליח צריך להיות בר הכי. כלומר, זה במינון קצת שונה, כי יש שלומדים שליחות צריכים לתמק בזה, אבל בגלל זה מה שאני אומר כאן, שהחצר מחזיק את החפץ, השאלה איך, האם יש איזושהי מעורבות של האדם בחצרו, או שאני אומר, זה לא, זה מנותק לגמרי. זה לכל השאלה בשליחות או מדין יד, אם זה יד, אני אומר, האדם עצמו מחזיק דרך חצרו, או ש... או שהחצר מחזיק כשל עצמו, והחלות הקניינית נזקפת לאדם. אוקיי. יש דבר אחר גם כן, אני מעלה את זה, וגם כן זה קשור אליכם. יש בתוך הסוגיה, הגמרא דנה מצד מה קורה אם הגט נזרק בתוך החצר, זה גט של איסור. או קידושין של איסור, כהן שמקדש בירושה וכדומה, או אנס שיש לו איסור שלא תאכל שלך, שמגרש את אישה. זה גמרא מעלה אופציה שאין שליחות לדבר עבירה, שאחד מהן נפקא מינה, אז אם זה משום שליחות, אין שליחות לדבר עבירה. לכן יש כאן הוכחה מוחצת לרעיון שאין שליח לדבר עבירה לא תולי באומדנה. יש ממש דיוק. כך ממש מכם ראשונים אצלנו, בפרק שני. הגעתם לזה או? אז שבאמת זה רק בעיה של אומדנה. שאין שליח לדבר עבירה, אדם מינה אותי לעשות עבירה, אז כנראה הוא... לא רציני, סתם. זה סתם, זה עשה סתם צחוק. למה זה מצחיק לכל אני אגיד לגרש קרושה? בסדר. כנראה אני צריכים לפתח את החוש המואר התלמודי קצת יותר לעבוד על התכונה הזאת. אוקיי, אבל אני חושב שזה סתם. זה לא התכוון לזה ברצינות. בגלל שזה איסור, בוודאי הוא לא התכוון ברצינות. כמובן, אולי אין לי חוש הומור מספיק מפותח, אבל בוודאי יותר טוב מהשדה. Okay? שהשדה בוודאי לא מבין את הבדיחה. אז אם הגמרא מעלה אם שיח לדבר עבירה, ברור שזה על שדה, אז ברור שאין כאן אומדנה. יש פה איזושהי שלילת שליחות שתורה לא... התורה מפקיעה שליחות כשהיא מבוצע, כשהיא מלווה עם עביר.
אפשר להגיד שזה אומדנה ולא פלום. שהגדירו שיש
לראות
את
זה עבירה, בידה לא מדלם, בידה אדם. אם נגיד את זה כך, אז זה גם כן, אם זה שום משמעות. בסדר, אז יש לו פלון. אז בסדר, אז זה בעצם עכשיו זה מנותק. לא יודע מה הסברה ללא פלון. אני לא חושב שזה עוזר הרבה, אבל למעשה, זה באמת יפתור את הבעיה, ואתה עושה דנו רבות בסוגי הפרק שני, מה קורה לגבי שוגי, שאחד מהם לא יודע שיש איסור, ותאוס זה ממש מסתבך בגלל שגמרא דנה ביש ליחות לדבר עבירה במעילה, ומעילה הוא דווקא שוגג, אין חיובי מעילה במזיד. יש רק מעילה בשוגג. אז תאוס זה צריך ללכת קדימה, אחורה, זה באמת תאוס מאוד מאוד מורכב שזה מזיד וזה שוגג וזה שזכר וזה אז שאני שכח וזה סיפור. והכל נובע מזה שהוא חושב שאין שולח לדבר אחרי עביר הזה אומדנה, הוא ממל, מי שוגג, אז אין מה לדבר. אבל זאת הבעיה, שחיווי מילה זה רק בשוגג, אז זה חייב להיות שוגג. אז איך זה יכול להיות מזיד ושוגג ביחד? אז כמובן תמיד יש פתרון לזה. גם כן האחרונים, באמת נושאי כלים בשולחן ערוך, דנו הרבה לגבי מומר, גם כן, מה קורה עם מישהו... השליח ומומר, הם עדיין אומרים שליח ודבר עבירה, ויש שח וסמבי בקריאה הזה. ולכן הפתרון הוא פשוט, שאין שליח ודבר עבירה, דברי רב ודברי תלמיד, זה לא אומדנה. זה שהמינוי צריך להיות מינוי כזה שמחייב, שאני יכול לקבל על עצמי. אם אני מופקע מלשמע לציווי של משלח, איזו שליחות לא חל. המשלח חייב לצוות אותי. אבל אם אני מנוע מלשמוע לו, מלהזין, לציית לו, אז אין כאן שליחות. זאת הכוונה, דברי רב ודברי תלמיד. לא, בגלל שהוא בוודאי לא ישמע לי, אז זה לא התכוונתי. לא, זה משהו אחר לחלוטין. בגלל שאסור לי לשמוע אליו, אז הציווי לא אפקטיבי ואין כאן מינוי. אז לא אכפת לי אם אני מודע מהאיסור, אני לא מודע. לא אכפת לי אם אני מומר ועושה אותו עבירה כל שני וחמישי. זה גם כן לא אכפת לי בגלל שאני עדיין חל עליי איסור. לגבי רמת הבעלות על השדה, אז לגבי חצר, אז כאן יש כמה מחלוקות. מה קורה לגבי שדה סחורה? מי קונה? האם הבעלים או הסוחרים? חשבתי רבות, אבל אני לא משוכנע שיש כאן עניין עקרוני בנושא. אני חושב שזה, רק ציינתי את זה. גם כן דנים בקניין פירות וקניין הגוף, לפי הדעות השונות. יהיה לנו, נחזור לשאלה הזאת כשנדון במחלוקת קניין פירות וקניין הגוף, שיש לנו גם כן מוקדש לזה שיעור. וזה פחות או יותר הבעלות המשפטית לעומת השימוש בפועל. גם בשכירות, אז גם כן יש מחלוקת כמו הריב ובינתם, גם בסוחר ומזכיר. יכול להיות, ניתן להסביר את זה בשתי דרכים, או שזה שאלה לגבי רמת הבעלות של בסחירות, לפי הרמב"ם די מפורש שסחירות הוא קניין הגוף לזמן. יכול להיות שרייב עצמו שזה יותר דומה לשימוש בפועל. רמב"ם ורייבד מוגבל למזכיר וסוחר, ולא מרחיבים את היריעה לכל מיני מקרים אחרים של קניין פירות. מחלוקת רבי יהודה בן נתן, לכאורה לגבי תנאי הסף של קניין חצר, יכול להיות שרמב"ם ורייבד הם במהות קנייני סוחר ומזכיר. אוקיי, בסדר.
Little bit.